חזר הרמב"ן מרחיב בזה קצת, מפרש את זה יותר. מלחמת המלכים, ארבעת המלכים נגד החמישה, אז אותם ארבעת המלכים הם מכוונים, הם כנגד ארבעת המלכויות, כמו שמפורש בדברי חז"ל, כנגד ארבעה מלכויות. אותם ארבעת המלכויות שהם מלכות בבל, מדי, יוון ואדום. תתעל מלך גוי, זה המלכות הרביעית שאנחנו נמצאים היום תחתיה, שהיא כוללת הרבה יחד, הרבה, תדעל מלך גויים, הרבה גויים יחד, הרבה עמים יחד נמצאים תחתיה. זאת מלכות שכוללת מלכויות רבות. ותדעל מלך גויים, כמו שכתוב. אלו הם ארבעת המלכויות שהגלונו אצלהם, בגלויות האלה אנחנו היינו, ומהמלכות הרביעית אז אנחנו מקווים להיגאל בקרוב, וזאת תהיה הגאולה. המעשה אבות סימן לבנים הייתה המלחמה הזאת, מלחמת ארבעת המלכים. ואותם ארבעת המלכים הם שבו את לוט. אז פירוש הדבר, כמו שמבואר בדברי חז"ל, פירוש הדבר שהם שבו את הלוט שהוא נושא בתוכו את השורש של דוד המלך ושל מלך המשיח. זאת אומרת, כאן יש ארבע מלכויות שהן עומדות כנגד המלכות שלנו, וזה הפירוש שהם שבו את לוט, לקחו אותו איתם. אותם ארבעת המלכויות לקחו את המלכות מישראל, ולקיחת המלכות מישראל, אז במעשה אבות סימן לבנים, זה בלקיחת לוט, משום שלוט נושא בתוכו את המלכות, לוט נושא בתוכו את דוד המלך. המלכות של כלל ישראל נמצאת, כן, בשורש היא נמצאת אצל לוט. כשהם שבו את לוט, פירוש הדבר שאותם ארבעת המלכים לקחו איתם את המלכות, לקחו את המלכות מישראל. המעשה אבות סימן לבנים זה שויחלק עליהם לילה, שזה שורש ליציאת מצרים, ויחלק עליהם לילה, ואברהם ויקם, הוא מעבדיו ויקם, הוא היכה את כל ארבעת המלכים והביא בחזרה את לוט. זה במעשה אבות סימן לבנים. מה שיהיה אצל הבנים מתוך אותו מעשה אבות סימן לבנים זה שיוקו אותם ארבעת המלכויות, והמלכות תחזור לישראל. זאת אומרת, יחזירו בחזרה את מה שהיה בשורש לוט. אז כשזה יוחזר בחזרה אצל הבנים, זה יהיה דוד המלך עצמו ובן דוד. כך צורת הדברים אצל ה... אצלנו, ובמעשה אבות סימן לבנים, זה מה שאברהם אבינו עשה. כל זה מבואר בחז"ל, קצת עוד מפורש, קצת יותר מבואר ברמב"ן. אבל הדברים מפורשים, הדברים מפורשים. יש כאן בעיה שלא מצאנו במעשה אבות סימן לבנים, לא מצאנו במעשה אבות סימן לבנים שום תיקון ושום עניין מה לעשות עם מלכות ישמעאל. לא די בזה, אלא שחזר מפרשים ואומרים ששם נמצא שורש אותו זמן ואותם דיבורים שאברהם אבינו אמר לו ישמעאל, לו ישמעאל יחיה לפניך. אז זה היה אפילו ההפך ממעשה אבות סימן לבנים של הבוקר. אנחנו אמרנו בסליחות, כך זה לפחות בנוסח אשכנז, הבוקר אמרנו בסליחות, קלה שעיר וחותנו ויעלו לציון מושיעים. וכולם יודעים מי זה חותנו של שעיר. קלה שעיר וחותנו ויעלו לציון מושיעים. אנחנו מחכים לקלה שעיר וחותנו. אז מעשה אבות סימן לבנים לקלה שעיר עשה אברהם. הוא עשה מעשה אבות סימן לבנים. שעיר זה המלכות הרביעית. זאת המלכות הזאת. אז קלה שעיר כבר נעשה על ידי אברהם. במעשה אבות סימן לבנים בזה שהוא ניצח ויקם את ארבעת המלכים, את כולם, את כל ארבעת המלכים, כולל המלכות הרביעית כמובן, את הקור, את הקור תיקן, את הקור כבר נעשה במעשה אבות סימן לבנים. אבל אנחנו מתפללים על קלי שעיר וחותנו יעלו לציון משה. אנחנו רוצים שבנים, אנחנו צריכים הכרח שגם חותנו יחלה כדי שיעלו לציון משה. קלי שעיר וחותנו יעלו לציון משה. בזה לא די שאברהם אבינו לא עשה מעשה אבות סימן לבנים, אלא הוא ביקש, התפלל על ההפך, לו ישמעאל יחיה לפניך. ואת זה אומרים חז"ל, את זה אומרים חז"ל, לו ישמעאל יחיה לפניך. בלשון חז"ל זה וי להאוזימנה דאמר אברהם לו ישמעאל יחיה לפניך. אנחנו בוכים על הזמן הזה, אנחנו בוכים על זה, הדבר הזה הוא, יש כאן צד של טענה כאילו על אברהם, בזה שהוא אמר, התפלל, ביקש לפני הקדוש ברוך הוא. הרי אברהם כל מעשיו הם שוש, הם סימן לבנים. כל מה שאברהם אבינו עשה בדרך רמז, אז אצל הבנים הדבר הזה מתגלה באופן אותו לו ישמעאל יחיה לפניך. אז הוא, הבנים בוכים על זה. אבל על כל פנים, אנחנו נשארנו בינתיים עם מלכות שלמה שאנחנו חייבים כדי שיעלו לציון מושיעים. אז המלכות הזאת גם איתה צריכים, באותו אופן כמו שמתנהגים עם ארבעת המלכויות, צריך גם איתה לקרות אותו דבר. זאת לא מלכות שתישרד בזמן שיעלו לציון מושיעים, גם המלכות הזאת צריכה לחלוט כשיעלו לציון מושיעים. ואין לנו בדבר הזה מעשה אבות סימן לבנים, אין לנו מעשה אבות סימן לבנים בדבר הזה. ולא ש... לא רק שאין לנו, לא רק שאין לנו, אלא במידה מסוימת יש אפילו, כן, איזה צד של הפך. הבעיה הזאת צריכה התבוננות. כיוון שבעצם זאת סוגיה שלנו, בין אם אנחנו רוצים ובין אם אנחנו לא רוצים, זאת סוגיה שאנחנו נמצאים בה. אפילו אם אנחנו לא עסוקים בה, זאת סוגיה שאנחנו נמצאים בה. גם אם אנחנו לא עסוקים בה, הסוגיה הזאת עוסקת בנו. גם אם אנחנו לא עסוקים, אז אנחנו לפחות צריכים לדעת קצת משהו לפי ערכנו מדברי תורה ששייכים לסוגיה הזאת. זו בעיה. ישנה שאלה גדולה בראשונים, אם המלכות הזאת נמנית בין ארבעת המלכויות. דעתו של אבן עזרא בספר דניאל, הרמב"ן כבר מעתיק את זה בפרשת בלק על הפסוק וצים מיד קיטים, הרמב"ן הלא מצונזר. כל הקטע הזה נמחק על ידי הצנזורה, ובחומשים זה לא נמצא. אבל ברמב"נים שנתפסו לעצמה לבד, הרמב"נים החדשים, שם החזירו את כל מה שהיה כתוב ברמב"ן והצנזורה מחקה. בכל אופן בחומשים זה לא נמצא, זה קטע מאוד גדול. הרמב"ן על הפסוק וצים מיד קיטים ועינו אשור ועינו עבר וגם הוא עדי עובד בנבואת בלק. אז יש שם קטע גדול מאוד בדברי הרמב"ן, והרמב"ן מעתיק שם את דברי האבן עזרא, מלגלג עליו אפילו. בכל אופן, האבן עזרא דעתו שמלכות ישמעאל היא נמנית במניין ארבעת המלכויות. המלכות הרביעית היא מלכות ישמעאל, דעתו של האבן עזרא. מלכות ישמעאל היא המלכות הרביעית. הרמב"ן מלגלג עליו כי נפל פחדם עליו. על האבן עזרא נפל פחד הישמעאלי. אבל הרמב"ן בעצמו אומר, בעצמו הרמב"ן מסיק ואומר, שהמלכות תכלה עם בו, כן, קודם בו המשיח. המלכות הזאת, הרמב"ן בעצמו מסייב, והמלכות הזאת תכלה קודם בו המשיח. העובדה, הסיבה שהמלכות הזאת לא נמנית במניין המלכויות, אז היא סיבה, זה דבר שהוא צריך יהיו לפי אותם ראשונים, וכנראה שזאת ההכרעה של רובם. ככה זה, הדעה השגורה, כן, סוגיין דאלמה, זה שהמלכות הרביעית שייכת לאדום ועשיו. ככה זה סוגיין דאלמה, ודעה שאומרת לא כך ידע את זה. אלה דעות יחיד שאומרות לא כך. אז ככה זה לפשטות, וככה זאת ההכרעה. העובדה שמלכות ישמעאל לא נמנית במניין המלכויות, אף פי שהיא מלכות גדולה והיא מלכות שהיא נגדנו והיא מלכות שצריכה לכלות קודם בו המשיח, ואפילו אך היא לא נמנית במניין המלכויות. אז בדברי הרמב"ן כתוב שם תירוץ שהוא לא לגמרי ברור. במהר"ל, במהר"ל בספר נר מצווה, אז כתוב תירוץ כזה, ותום ישב אומר, ולמה לא נמנית מלכויות? שם הוא מדבר באריכות על ארבעת המלכויות, והוא שואל את השאלה מדוע לא נמנית מלכות ישמעאל, שהיא מלכות גדולה וחזקה, כן, בכל השאלה. אומר המהר"ל שכל המלכויות שנמנות אלו מלכויות שנטלו את המלכות מישראל. זאת אומרת כך, אילולי הצורך להקות אותנו, להגלות אותנו, אז המלכות הזאת, אילו אנחנו היינו נשארים במלכותנו, אז המלכויות האלה לא היו קיימות בכלל. הם לא היו, הם בכלל לא היו. כל כוחם, כל תוקפם, כל חילם זה כשוט עלינו. זאת אומרת, הם לקחו את המלכות מאיתנו והם גדלו כדי להגלות אותה. כדי לה... זאת אומרת, הם לקחו את המלכות מאיתנו. כך כל המלכויות כולם. כך בבל, כמו שכתוב בפורש בפסוק, נבוכדנצר עבדי, עד כדי כך. נבוכדנצר נעשה מלך כדי להחריב את הבית. ויתר המלכים, כן, יתר הכל, נעשו מלכים כדי שיקרה מה שיקרה. מלכות אחשוורוש הייתה נצרכת גם היא כדי שיקום המן וכדי שנקבל עוד פעם את התורה, כדי שיהיה הדור קיבלו בימי אחשוורוש. מלכות יוון גם היא הייתה נצרכת כדי שאנחנו נגביר או נקבל או את התורה שבעל פה. ומלכות אדום נצרכת כדי למסור את המלכות למלך המשיח. כל המלכויות האלה הן כולן מלכויות שהן אנחנו הסיבה למלכויות האלה. המלכויות האלה הן לקחו את המלכות מאיתנו, המלכויות האלה הן כדי להגלות אותנו, כדי להלקות אותנו. הן לקחו את המלכות מאיתנו. זאת הסיבה שהן קיימות. אלה הן ארבעת המלכויות. לא כן אומר המהר"ל מלכות ישמעאל. מלכות ישמעאל משום שהוא היה בן של אברהם מצד עצמו, והזכות שלו במלכות היא זכות עצמית. זאת אומרת, מגיע לו לעצמו, מגיעה לו מלכות מצד עצמו. הוא לא לקח את הכוח מכלל ישראל. המלכות שלו מתנגדת לכלל ישראל, אבל הוא לא לקח את המלכות מכלל ישראל. כך אומר המהר"ל, אילו דבריו. לכן המלכות הזאת היא לא שייכת, היא לא מאותה סוגיה של יתר המלכויות. זאת סוגיה בפני עצמה, זאת מלכות בפני עצמה, זאת פרשה אחרת, זאת פרשה בפני עצמה. מלכות ישמעאל קיימת, היא קיימת, היא מלכות שהיא קיימת. ישמעאל היה בנו של אברהם והוא זכה להיות מציאות בעולם מצד עצמו בזכות אברהם. הזכרנו כבר כמה פעמים, הזכרנו כמה פעמים את דברי חז"ל, אפילו תולדות השמיים והארץ, והיא ברעם באברהם. אברהם הוא צורת האדם שאליה התכוון הבורא כשהוא ברא את העולם. זאת הצורה שאליה הוא התכוון. זאת אומרת, אברהם אבינו נקרא איתן האזרחי. איתן זה הכוונה שמציאותו איתנה. כל יתר הנמצאים בעולם, אז מציאותם רופפת ותלויה, מותנה במישהו אחר. אבל זאת מציאות לא איתנה. מישהו נמצא במציאות איתנה זה אברהם. בגמרא כתוב שזה לא דווקא אברהם, זה גם יצחק ויעקב, משום שהם כולם אבות, לכן תשרי נקרא ירח האיתנים שנולדו בו איתני עולם. כך אומרת הגמרא, איתני עולם האבות, אברהם, יצחק ויעקב. על כל פנים, אברהם שהוא האב להם, אז הוא האיתן שביניהם. עליו נאמר בפירוש בתורה שבכתב, בספר תהילים, איתן האזרחי, משכיל לאיתן האזרחי, וזה אברהם. מציאות איתנה, מציאות קיימת, מציאות קיימת מכוח עצמה, להפך, לא רק שהיא קיימת מכוח עצמה, אלא כל יתר הנמצאים תלויים במציאות הזאת. זאת נקראת מציאות איתנה. והיא ברעם באברהם, זאת צורת האדם שאליה התכוונו כשברו את העולם. וצורת האדם היא התכלית, לשם הרי רוצים להגיע, לשם רצה בורא העולם להגיע. הוא התכוון לאותה צורת אדם, לכן הוא נקרא גם בתורה שבכתב האדם הגדול בענקי אברהם, כך דורשים חזר. הוא המציאות האיתנה. ברור שמה שיוצא ממנו, ממנו פירותיו שלו, הם מציאות בעולם. יצחק וישמעאל יצאו ממנו, גם בני חורה יצאו בפני עצמה. בכל אופן, יצחק וישמעאל יצאו ממנו והם מוגדרים כבניו. הוא התייחס אליהם כבניו. הוא עצמו העמיד את ישמעאל אפילו עד כדי כך, זאת פרשת מוהה, אבל הוא העמיד את ישמעאל עד כדי כך, לו ישמעאל יחיה לפניך. כשהובטח לו יצחק, אז הוא אמר לו ישמעאל יחיה לפניך. הוא העמיד אותו כבנו עד כדי ישמעאל ויצחק, והדברו אותו כמו שכתוב, הם שניהם יחד קברו אותו. הם היו בניו, הוגדרו כבניו, נקראים בניו, הם ההמשך שלו. מכיוון שהוא איתן, אז הם מציאות. הוא המציאות, אז הם פירותיו והם המציאות. נמצא שישמעאל קיים בעולם בזכות. ישמעאל לא נמצא בעולם רק מכוח שהוא לקח את המלכות מהבנים, לקח את המלכות מבני אברהם, יצחק ויעקב, מישראל. ישמעאל הוא ישמעאל, ישמעאל נמצא בעולם כי הוא בן אברהם. אבל, וכאן הנושא עדין, והבעיה היא צריכה עיון היטב. אנחנו מובטחים, וזה הכרח, כך כתוב מפורש בחז"ל, וכך גם כמעט דברים נראים לעין, שהמלכות הזאת צריכה לכלות קודם בו המשיח. זאת מלכות שמתנגדת לישראל. כתוב אפילו במקום אחד בחז"ל, במקום אחד בחז"ל, בספר הזוהר, בפרשת שמות, שמות ובעיר, אני לא זוכר בדיוק, כתוב אני לא זוכר בדיוק, או שמות ובעיר, בכל אופן מה שכתוב שם, זה כתוב בפירוש המלכות הזאת מצירה לישראל כמו שלא מצירה לה שום מלכות אחר. זאת אומרת, אין את הצרות הגדולות ביותר הם עושים לה. פעם בלשון הרמב״ן, ויאמר אברהם אל שרה, הנה שפחתך בידך, עשי לה הטוב בעינייך, ותענה שרי ותברח מפניה. ותענה שרי ותברח מפניה, לשון הרמב״ן. חטאה עינינו בעינוי הזה, זה חטא. וגם אברהם בהניחו לעשות כן, ושמע השם אל עוניה ונתן לה שיהיה פרא אדם לענות זרע אברהם ושרה בכל מיני העינוי. זאת אומרת, מה שניתן לה, ותענה שרי ותברח מפניה, אז מה שניתן לה מסחר זה, ניתן לה דבר שהוא העונש הכבד ביותר על אברהם ושרה, שבניהם של אברהם ושרה אז יסבלו כל מיני עינוי מאותו בן ששרה חטאה ביחס שהתייחסה אליו. זה לשון הרמב״ם. זאת אומרת, כתוב כאן שיש כאן איזה עינוי מיוחד. זה הרי מובן אם הדבר הזה ניתן כעונש, אז זהו, אז זה עונש, זה עונש של ממש. בכל מיני עינוי, כתוב כאן ברמב״ם. זאת אומרת, משמע גם פה, כמו שכתוב באותם דברי חז"ל שהזכרנו, שזה עינוי שהוא בדרגה הגבוהה ביותר. העינוי שיש מהם זה בדרגה הגבוהה, הגבוהה ביותר. ככה משמע. על כל פנים זה מלכתחילה ניתן כעונש. איך אנחנו צריכים להבין, אם כן, עד מתי, איך זה יחלה, מה יקרה פה, בשעה שכלפי זה גם אין לנו שום מעשה אבות סימן לבנים. אין כלום, מה אנחנו צריכים פה לעשות? מהי העבודה שלנו? מה אנחנו צריכים לעשות? איך נסתדר עם עם מין יצור כזה שהוא מטיל אימה גדול מאוד, והוא מאיפה אנחנו ניקח כוח בלי מעשה אבות סימן לבנים? מאיפה אנחנו ניקח כוח להסתדר איתם? אם זאת מלכות שהיא מענה אותנו בעינוי שהוא בדרגה גבוהה יותר מכל יתר העינוי, אין לך מישהו היצר לישראל יותר מהם, אין גלות שיותר גרועה וחמורה כואבת יותר מהגלות הזאת. אז מה נעשה? מה נעשה? מה יהיה עלינו? אז אנחנו צריכים לנסות להסביר לעצמנו את הסוגיה הזאת עד כמה שאנחנו יכולים, עד מקום שידינו מגעת. כך
בחזל כתוב,
לשון חזל במדרש בלך לך, ויאמר אברהם, הן לי לא נתת זרע. זה עוד לפני ברית בין התרים, ובן משק ביתי יורש אותי. אמר רב שמואל בר רב יצחק, המזל דוחקני ואומר לי, אברהם, אין את מוליד. זאת אומרת, כך אומרים חזל בשמו של אברהם, זה שמים חזל בפיו של אברהם. אברהם אמר לפני בורא העולם, המזל דוחקני. זה המפורש הרי בגמרא, שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, צא מהצטגנינות שלך. אבל הרי מפורש כך, אברהם אבינו היה, הצטגנינות גדולה הייתה בליבו, והמזל דוחקני, כך כתוב, זה לשון חזר. ואומר לי אברהם, אין את מוליד, אתה לא תוליד. המזל דוחקני ואומר לי אברהם, אין את מוליד. אמר לו הקדוש ברוך הוא, הם כדבריך, אברהם לא מוליד, אברהם מוליד. זאת הייתה התשובה. נכון, אתה צודק, המזל צודק, הוא מדבר על אברהם, אבל אברהם מוליד. אברהם כן מוליד, אבל אברהם, אתה צודק, המזל דוחקני ואומר לי, אין את מוליד. תמוע מאוד. את ישמעאל הוליד אברהם. אברהם קיבל את שמו אברהם כשישמעאל היה בן 13, כך מפורש בתורה. מה זאת אומרת? המזל דוחקני ואומר לי, אין את מוליד, אין את מוליד, אבל הוא כן הוליד את ישמעאל. הרי הוליד את ישמעאל כאברהם. אין שום סיבה שהמזל, כשהמזל אומר, המזל דוחקני ואומר לי, אין את מוליד, אז פירוש הדבר שאין הולדה במזל. אין הולדה, אין לו תולדות. המזל הרי לא יודע מהלומדס של כי ביצחק יקרא לך זר. זה הרי לא כתוב במזל. הדבר הזה הוא דברי תורה, זה לא דברי מזל. אז אם המזל דוחקני, ההצטגנינות, צא מהצטגנינות שלך ותקבל דברי תורה. אבל אין להם דברי תורה. אבל מצד המזל, המזל הרי לא יודע דברים כאלה. המזל, אם הוא דוחקני ואומר לי, אין את מוליד, אז איך הוא הוליד את ישמעאל? מה זאת אומרת? המזל דוחקני ואומר לי, אין את מוליד. וישמעאל כן נולד. מה שמוכח כאן, זה דברים, אבל זה דברים תמוהים, זה מאוד מאוד תמוה. מה שמוכח, מה שאנחנו חייבים בהכרח להניח, זה בוודאי שיכול לקרות אצל אברהם אבינו נס שהוא מחוץ למזל. בהחלט אין שום ודאי ש... בוודאי ובוודאי. המזל הוא לא סיבה שהוא לא ייוולד. אבל כל נס נתפס כמאורע, כמקרה בעולם. זאת אומרת, הנס הוא לא שייך לעיקר מציאותו של העולם. עיקר מציאות העולם זה סדר הדברים הקבוע. דבר שהוא מחוץ לסדר, זהו מחוץ לסדר. אבל זה לא בעיקר סדר הדברים הקבוע. אין שום ספק שבכוחו ובכוח כל יכולתו של הקדוש ברוך הוא, זה למרות שהמזל אומר כך, אז אפשר לתת לו בן. אפשר בהחלט לתת לו. אבל פירוש הדבר יהיה שהבן הזה הוא מחוץ לסדר. סדר המציאות הוא זה, וזה מחוץ לסדר. כמה גרוע, כתוב בגמרא, לשון הגמרא מפורסם, אם אתה רוצה, ככה, כשאחד ביקש בקשה, אז אני עושה הגמרא במסכת שבת, ידוע, בטיימץ. כתוב בגמרא שאחד ביקש שיעשו עבורו איזה שינוי והתפללו לשנות. אז הוא אומר, האם אתה רוצה שאני אשנה בגללך סדרי בראשית? ואם קרה ושינו סדרי בראשית עבור אדם פרטי, אז אומרת על זה הגמרא, כמה גרוע אותו אדם שנשתנו עליו או בגללו סדרי בראשית. כמה גרוע אותו אדם. זאת פחיתות. לשנות סדרי בראשית, זאת פחיתות. זה דבר שהוא פחיתות גמור. אי אפשר. החידוש בלידת יצחק היה, לא ששינו כאן סדרי בראשית, אלא שיצרו כאן סדר חדש. בתוך המערכת של סדרי בראשית, אותה מערכת שהיא כפופה למזל, אז המערכת הזאת היא מערכת קיימת, והיא נמצאת, והיא כפופה למזל, והיא מערכת קבועה. בתוך המערכת הזאת, אז כביכול בורא העולם יכול לעשות כרצונו, כרצונו הוא יכול לעשות. אבל ישמעאל, עליו נאמר כמה גרוע אותו איש שנשתנו עליו סדרי בראשית. אברהם אינו נוליד, וישמעאל כן נולד. וכמה גרוע אותו אדם שנשתנו עליו סדרי בראשית. מה שקרה אצל יצחק, אצל יצחק לא מדובר פה על שינוי סדרי בראשית. פה לא נשתנו סדרי בראשית, אלא פה נוצרה בריאה חדשה, פה נוצרה בריאה אחרת, פה נוצרה בריאה שיש לה סדר משלה, מערכת משלה. צא מהצטגנינות שלך, צא, ויוצא אותו החוצה. ונתן לו קיום בתוך חלל אחר, בתוך מערכת מציאות אחרת, בתוך מקום שונה. זה מקום בפני אחר. יצר עבורו מקום חדש. זה לא נקרא שנשתנו עליו סדרי בראשית, אלו סדרי בראשית אחרים. זה עולם שלם אחר. צא מהמזל, צא מהצטגנינות שלך, וכאן אז תיכנס לתוך מערכת שלמה אחרת. כאן נמצאת נקודת ההבדל שבין ישמעאל לבין יצחק. ישמעאל נולד מחוץ לסדר. הוא נולד מחוץ לסדר. אברהם אינו מוליד, וישמעאל בכל זאת נולד. זאת הסיבה האמיתית. ככה גם משמע לי בדברי רבותינו. זאת הסיבה האמיתית שהוא פרא אדם. פרא אדם פירושו שפורה הסדרים. עצם הולדתו היא פריאת סדר. עצם הולדתו היא שינוי סדרי בראשית. הוא נולד, ההולדת שלו בעצמה היא פראות. היא שינוי הסדר. זאת פראות. כמה גרוע אותו אדם שנשתנו עליו סדרי בראשית. פורה הסדרים. זה אחרת לגמרי מיצחק. לגמרי לגמרי אחרת מיצחק, שהוא להפך, הוא שייך לסדר אחר, סדר חדש, סדר בפני עצמו. זאת מערכת שלימה שהיא נבראה ויוצא אותו החוצה, וכביכול בורא העולם נתן לו מקום חדש. זאת בריאה חדשה, זאת בריאה בפני עצמה, אבל בריאה שנמצאת בתוך מערכת הבריאה הזאת. ובתוך מערכת הבריאה הזאת היא שינתה, זאת אומרת היא עצמה מהווה שינוי מסדרי בראשית. כמה גרוע אותו איש שנשתנו עליו סדרי בראשית. פה בסוף סוכה בדף נ"ב עמוד ב' במסכת סוכה כתוב בגמרא, אמר רב חנה בר אחא, אמרי בי רב, ארבעה מתחרט עליהם הקדוש ברוך הוא שבראם. יש ארבעה דברים שבורא העולם מתחרט עליהם שהוא ברא אותם. זאת אומרת, המילה הזאת בעצמה היא כמובן, מה שצריך להבין זה משום שארבעת הדברים האלה הם דברים שהם כאילו מתנגדים לסדר המציאות. זה נקרא מתחרט עליהם הקדוש ברוך הוא שברא אותם. זאת אומרת, הם נמצאים כאילו מחוץ לסדר. מה הם ארבעת הדברים האלה? ואילו הם גלות, כסדים וישמעאלים ויצר הרע. גלות זה דבר אחד שהוא מחוץ לסדר, זה דבר שהוא מחוץ לסדר, מחוץ למציאות. זה דבר שהוא בעצם אנטי מציאות. זה אז על זה, על הבריאה הזאת, על המציאות הזאת, אז כביכול בורא העולם מתחרט שהוא ברא אותו. פירוש המילה מתחרט זה יש הם מתכוונים הרי כמובן, זה לא שייך הרתח, לא אדם הוא להינחם. כמובן, זה הרי לא שייך. אלא מתחרט עליהם פירוש שהמציאות עצמה כולה מתנגדת לדבר הזה. הדבר הזה הוא נגד כל המציאות כולה. זה פירוש שהדבר הזה הוא נתפס אצלנו כדבר שאם הוא קרה אז הוא בטעות. הוא נראה כדבר שקרה בטעות. הוא נתפס אצלנו כדבר שקרה וצריך היה להתחלט עליו. זה דבר שהוא מין מקח טעות כזה, זה מין דבר שהוא לא צריך היה להישאר. למה הוא נברא? הוא נברא כי הוא נברא. יש סיבה. אבל היותו של הדבר הזה במציאות היא כמו שזה נראה במציאות הקיימת, אז הדבר הזה נתפס כדבר שצריכים להתחרט עליו. זה נראה נתפס כדבר שהוא בטעות. ככה דבר מתגלה, חלילה, כן, חלילה לייחס דבר כזה לבורא העולם, אבל הדבר כך נתפס, כך מתגלה, כאילו כדבר שגלות כסדים. על הכסדים כתוב, הן ארץ כסדים, זה העם לא היה. זה העם לא היה, ככה הגמרא מביאה פסוק. לא היה זה נקרא עם. הגמרא אומרת שאין להם כתב ולשון. על הכסדים אומרת הגמרא שאין להם כתב ולשון. אין להם כתב ולשון, זה הכוונה, זה לא עם. זה לא עם. זאת פרשה בפני עצמה, מה... זה מין עם שהוא... שהקיום שלו נראה כקיום אנטי מציאותי, לא מציאותי, נגד מציאות. וישמעאלים, אז כתוב, הגמרא מביאה כאן פסוק באריכות בספר איוב, אבל בינתיים למדנו ישמעאלים זה עם לא היה. זאת אומרת, בדומה, זה מין כביכול מציאותם נתפסת כמציאות שצריכים להתחרט שהיא קיימת בעולם. זאת אומרת, זה דבר שהוא נוגד את סדר העולם, דבר שהוא כנגד סדר העולם. סדר העולם הוא כך, והמציאות הזאת פורעת את הסדר. היא, כן, היא נמצאת, היא נתפסת בעולם כנגד המציאות הזאת, כנגד המציאות הקיימת. זה פירוש המילה, זה פירוש המילה פרא אדם. אני רוצה קצת להבין כמה דברים. אם אנחנו תופסים מציאות קיימת שכל עניינה הוא הבלתי אפשרי, זאת אומרת הוצאה לפועל, הם בעצם מציאותם הם ביטוי, הוצאה לפועל של הבלתי אפשרי, הבלתי אפשרי, מה שלא ייתכן קיים. הנה הוא, יש כאן קיום למשהו שהוא בלתי אפשרי. אז המציאות הזאת מייצגת בעולם שלכל מקום אפשר להגיע, כל דבר ייתכן, כל דבר מן האפשר, כל דבר זה אפשרי. ננסה להבין, כתוב, ננסה להבין, להתבונן את האופן איך שחזר מגלים לנו את כמו שהמערה הוא קורא לזה, איך האופן איך שחזר מגלים לנו את עמקי החוכמה. בתחילת פרשת ויירא, יוקחנה מעט מים ורחצו רגליכם וישענו תחת העץ. יוקחנה מעט מים ורחצו רגליכם, כסבור שהם ערביים שמשתחווים לאבק רגליהם. זה נשמע כדברי הבל. זה הבל, אנחנו לא... קשה לנו מאוד לצייר, קשה לנו מאוד לצייר מין צורת אדם ש... אלו דברים, דברים שהאוזן לא יכולה לשמוע את זה. מה זאת אומרת? ערביים שמשתחווים לאבק של רגליהם. כתוב בגמרא בתחילת פרק הסוחר את הפועלים, הגמרא אומרת שאותם מלאכים כאילו באו אליו בטענה, אתה חושד בקשרים, הדבר הזה נמצא אצלך בבית. כך כתוב בגמרא, זה מה שהם אמרו לו. זה גמרא ברמציע בדף פיבה. אמרו לו, כך כתוב, אמרו לו בביתך נעשה כן, כבר נולד ישמעאל והוא נוהג כך. בנו אתה חושד, אתה חושד בקשרים, אנחנו לא עושים את זה, אבל אצלך הדבר הזה נמצא. ישמעאל נוהג. יש דרך נפלאה לחזל לגלות, כמו שהזכרנו את לשון המערה, יש דרכים נפלאות לחזל לגלות מעמקי חוכמה בצורה ש... כמו שחזל אומרים. משתחווים לאבק של רגליהם, זה הפירוש, שהם מאמינים באפשרות להגיע לכל מקום. זה נקרא להשתחוות לאבק של רגליהם. זאת אומרת, התפיסה הזאת אצלהם היא תפיסה של רחמנא ליצלן, של אלוהות. הם משתחווים לאבק של רגליהם. זאת אומרת, האפשרות שלהם להגיע לכל מקום בטרחתם, באבק שברגליהם. הפירוש של אבק שברגליהם זה נקרא, אני אלך ואני אגיע. אני אעשה אבק, אבל אני אגיע. אני אתאבק מאוד מאוד. בלשון הקודש, כשאדם רוצה לנצח מישהו אחר, אז הביטוי לזה זה ויאבק איש עמו, שהעלו אבק עד כיסא הכבוד. המילה אבק היא תמיד הפועל היוצא של תורך, פועל היוצא של כל מלחמה שאני נלחם. אני נאבק עם משהו, אז כן, אותם כוחות שנשארו בשדה הפכו להיות אבק. זה נקרא שמישהו נאבק עם מישהו אחר. המילה אבק, כך זה, זה כרגע לא הנושא שלנו. דיברנו על זה פה פעם, זאת פרשה בפני עצמה. אבל על כל פנים, האבק עניינו אותו ניצוח שאני מנצח את הדרך, זהו האבק שברגלי. הניצוח, מה שאני מנצח את הדרך ואני מגיע, זהו האבק שברגלי. נאבקתי ביכולתי. אותם ערבים שהם משתחווים לאבק שברגליהם, פירוש שמציאותם קבועה בצורה כזאת שאנחנו יכולים לכל מקום להגיע. נגיע לכל מקום. זאת אומרת, כל מקום שנגיע אליו יהיה שלנו. מציאות כזאת שאין עבורה סדר. סדר אומר שזה אפשרי וזה מחוץ לסדר, זה בלתי אפשרי. זה ייתכן, זה לא ייתכן, יש סדר מסוים. מי שפורע את הסדרים, אז הכל אפשרי. אז אפשר להגיע מכל מקום לכל מקום. אין גבולו, אין מה שעוצר, אין מה שיעצור. זה נקרא משתחווים לאבק שברגליהם. האמונה הזאת עבורם היא אמונה, זאת הדת. למי שמכיר, למי שיודע, אז הדברים ברורים, הדברים ברורים. אבל חז"ל גילו לנו את זה בדרכם שלהם. אלה המילים שחז"ל בחרו לגלות את הדבר הזה. יוקחנה מעט מים ורחצו רגליכם, כסבור שהם ערביים שמשתחווים לאבק שברגליהם. להבדיל לגמרי, להבדיל לגמרי, לגמרי לגמרי, להבדיל מיצחק. באמת להבדיל. כי ביצחק יקרא לך זהבה. המציאות הזאת היא באמת מחוץ למסגרת המציאות. זאת אומרת, היא מחוץ לשתי מסגרות המציאות. במציאות ההיא הם לא קיימים, ובמציאות הזאת הם לא קיימים. הם לא פה ולא שם. הם טעות בעולם. הם טעות בעולם. הם קיימים, אבל מה שהגמרא מגלה לנו כאן זה שמכיוון שהם טעות, אז לא צריכים במעשה אבות סימן לבנים לבטל אותם, אלא בזמן שתתגלה האמת אז הם יתגלו כמקח טעות מעיקר. זה איננו, זה דבר שאיננו, זה דבר שאין לו קיום, אין לו קיום בשום מציאות, זאת טעות. ננסה להבין, ננסה להבין יותר. מי שמתבונן, או למי שמכיר קצת, אפילו קצת, אפילו במשהו, את המערכת, או את ה... קצת את ההיסטוריה, וקצת את צורת החשיבה, וקצת את ה... עד היום משתחווים לאבק של רגלי. עד היום, האמונה קבועה באפשרות להגיע לכל דבר. זאת אומרת, אנחנו נגיע. אנחנו נגיע. שום דבר לא יעצור בזה. האמונה זה לכל מקום. ולהתחשב בסדרים, או להתחשב במעצור, או להתחשב באיזשהו דבר, אלה דברים בטלים. אלה דברים בטלים, והוא יהיה פרא אדם. אין מעצור. אין מעצור. משתחווים לאבק שברגלים. כל מקום אפשר להגיע. נראה. העובדה ששניהם בני אברהם, גם ישמעאל וגם יצחק, שניהם בני אברהם. אמרנו, כמו שראינו, הזכרנו קודם בשם המערב, הסיבה, שזאת הסיבה שהם נידונים כמלכות בפני עצמה. הם לא מצטרפים ליתר ארבעת המלכויות. זאת מלכות בפני עצמה. מלכות גדולה, והיא קיימת בזכות עצמה, היא קיימת בפני עצמה. היא קיימת, יש לה קיום. וגם הוא בן אברהם. ישנה מערכת מזויפת, למי שלמד פעם. ישנה מערכת מזויפת של דת, שהרמב"ם מדבר עליה בסוף החלק הראשון של המורה הנבוכים. זאת מערכת מזויפת של דת, והיא, כמו שכתוב שם ברמב״ם בעצמו, זאת אומרת, זאת מערכת שהיא נראית דתית מאוד, אבל הדבר הזה עוקר, כך אומר הרמב״ם, את כל התורה כולה. זאת הדת, כך הוא אומר, אלה חכמי הדת של הישמעאלים. כנגד ההשקפה שלהם, אז הרמב״ם נלחם בחירוף נפש. זאת אומרת, את זה הוא אומר צריכים לעקור מהשורש, את ההשקפה הזאת צריכים לעקור מהשורש. עניינה של ההשקפה, לא ניכנס כעת, אבל עניינה של ההשקפה הזאת שבעצם אין טבע קיים למציאות. מציאות כולה היא אך ורק, כן, אך ורק מה שכביכול בורא, מה שהם קוראים, כן, מה שכביכול בורא העולם רוצה באותו רגע, אבל אין טבע קיים למציאות, אין למציאות טבע קיים בכלל. זה נשמע כמו מה, כמו דתיות גבוהה מאוד, אבל הרמב״ם מבאר שהדבר הזה עוקר את כל התורה כולה. אם חלילה אין בכלל טבע קיים למציאות, בוודאי שבעומק הדברים, בעומק הדברים, אין בעולם, אין בבריאה, אלא רצונו יתברך. זה בוודאי. אבל לעקור את טבע המציאות כמו שהוא, זה עקירה של כל התורה כולה. לשלול מהמציאות, כן, כל טבע קיים. אם אין למציאות טבע קיים, אז אין בכלל, אי אפשר, שום דבר תורה לא יכול לחול על שום, על שום דבר. אי אפשר גם להביא שום ראיה מהמציאות על שום דבר. אז כביכול הדבר הזה לא מגלה שום דבר. אז בורא העולם לא מתגלה דרך המציאות הזאת, אם אין לה מציאות טבע, אם אין לה מציאות מערכת מסודרת. ידוע הטבע בגימטריה האלוקים, ידוע מה שכבר אמרו קדמוני, זה גם בראשונים כבר כתוב. כביכול בורא העולם מתגלה דרך סדר הדברים, דרך המערכת הקבועה והמסודרת. כל מי שבא לשבור את המערכת הזאת ולבטל את טבע המציאות הוא פרא אדם, הוא פרא אדם, אבל הוא הורס את כל התורה כולה, הוא הורס את האפשרות של כל התורה כולה. אין מציאות זה עניינם של אותם פראי אדם, זה טבעם. אברהם אבינו הגיע להבין היטב, אברהם אבינו הגיע להשיג כביכול את בורא העולם מתוך טבע המציאות. כמו שכתוב ברמב"ם, והדברים ידועים, חז"ל, הרבה הרבה והרבה מדרשים, ראה בירה דולקת, מתוך כך אי אפשר לבירה ולא מנהיג. אותו אי אפשר לבירה ולא מנהיג מחייב אפשרות של הוכחה מתוך סדר המציאות. זאת אומרת, המציאות יש לה איזה סדר, איזה מערכת, איזה צורה. המציאות היא מערכת מסודרת, ואפשר להסיק ממנה כביכול את מציאותו יתברך. כביכול בורא העולם מתגלה דרך המערכת הזאת, המערכת מצביעה עליו. אחרי שזה נתגלה, הציץ עליו בעל הבירה. מאיפה הוא הציץ עליו? מתוך הבירה, מפה הוא הציץ. וכך בצורה כזאת, אז אברהם אבינו נתגלתה לו כל הבריאה כולה, נתגלתה לו כל התורה כולה, זה נתגלה לו מתוך טבע, מתוך סדר הדברים, מתוך העולם. מסתכל באורייתא ובראה עוד. ישמעאל הוא הפסולת של אברהם. הוא נולד על ידי גילוי כביכול, כל יכולתו התברך, בלי להתחשב במציאות המסודרת, אז הוא במציאותו שלו שולל אותה. שולל, שולל אותה, מבטל אותה. והמציאות קיימת, בשבילו המציאות קיימת, לאן שהוא יגיע. אם הוא יחליט ללכת לשם, זאת תהיה המציאות. אם הוא יחליט ללכת למקום אחר, שם תהיה המציאות. הוא משתחווה לאבק שברגליו. להבין היטב. נרמזו בפסוק השני בספר בראשית, מיד בתחילת התורה. מיד. והארץ הייתה תוהו, זאת מלכות בבל, כתוב מיד בחז"ל. שנאמר, ראיתי את הארץ והנה תוהו, זה נאמר על מלכות נבוכדנצר. ובוהו, זאת מלכות פרס, מדי. חז"ל לומדים את זה מויבהילו להביא את המן. ובוהו, וחושך, זו מלכות יוון שהחשיכה את עיניהם של ישראל בגזרותיה וכולו, כידוע. על פני תהום זו מלכות רביעית, שהיא כתהום שאין לה חקר. זאת אומרת, אותה אי אפשר להסיק, אנחנו כאן, כאן אנחנו הולכים לאיבוד. כאילו הולכים כאן לאיבוד. תהום. תהום זה נקרא דבר בלתי נתפס, בלתי מובן. לא נחקר, כי תהום שאין לה חקר. זה דבר לא נחקר. תהום. שורש המילה תהום זה לתוהו. אבל זה תוהו שהוא נקבע כך שלא יהיה לו חקר אף פעם. זה מין תוהו כזה שלא יחקר. על פני תהום. זו מלכות רביעית. ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, אומרים חז"ל, זו רוחו של מלך המשיח, על פני המים, בזכות התשובה שנמשלה למים, שנאמר, כך לשון חז"ל, שנאמר שפחי כמים ליבך נוכח פני השם. אז כך פירוש הפסוק השני בספר, מיד הפסוק השני בתורה. אחרי בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אז כביכול בורא העולם נתגלה בעולם, אז מיד יש כל ההתנגדויות. מיד! אז נמצאות כל ההתנגדויות. והארץ הייתה תוהו, בוהו, חושך, תהום. כל ארבעת הצדדים של העולם, כן, כל ארבעת הצדדים של העולם, יש כאן צד של התנגדות. בכל הצדדים כולם יש צד של התנגדות. כל צד מבטא צד של התנגדות. אבל כל ההתנגדויות האלה הם בסוד ארבע, כמו שהמהר"ל מבאר את זה באותו מקום בספר נר מצווה. דהיינו, כאשר דבר מתפשט לארבעת הצדדים, אז ההתפשטות לארבעת הצדדים מעוררת, יש כאן צד של התנגדות. צד ההתנגדות כביכול בהתפשטות הגילוי של בורא העולם. אז צד ההתנגדות בגילוי לארבעת הצדדים, ההתנגדות היא תוהו, בוהו, חושך, תהום. אלה ארבעת המלכויות אלה הם הכוחות שמתנגדים כביכול לגילוי כבודו יתברך בעולם. ברכות ישמעאל היא לא מתנגדת באותה בחינה, היא לא אחד מארבעה, אלא היא מתנגדת בעיקר, היא מתנגדת, לא ייתכן כביכול גילוי בסדר המציאות. המציאות לא מגלה, המציאות בעצמה לא מגלה. לא ייתכן שמציאות תגלה בשעה שהמציאות נזילה. היא יכולה להיות כך, היא יכולה להיות ההפך, היא יכולה להיות זה, היא יכולה להיות גם זה. היא יכולה להיות חוק כזה יכול להיות קיים, וגם חוק אחר יכול להיות קיים. זאת אומרת, זאת מציאות שאין בה תפיסת מהלך, אין בה תפיסת מערכת, אין בה תפיסת קבע. זאת לא מציאות, זאת מציאות שניתנת לביטוי. כאן, נקודת ההתנגדות כאן היא לא אחת מארבעה. נקודת ההתנגדות כאן היא התנגדות בעיקר, בעצם המציאות. כאן בעצם המציאות יש התנגדות. אם המציאות תהיה, אם טבעה הקיים כמו שהוא, ואי אפשר להגיע לכל מקום, אלא המציאות היא עם סדר קבוע ומסודר, אז הם, אז אין להם, אין להם למי להשתחוות. כביכול, אז אין להם לבידי השתחוות. הם משתחווים אך ורק לאבק שברגלה. אבל אם זה לא כך, אז אין להם למי להשתחוות. לנסות להבין, זאת ההתנגדות שלהם. כאן נמצאת ההתנגדות שלהם. כשאנחנו מדברים על התנגדות, אנחנו מדברים על התנגדות למציאות האמיתית. כנגד המציאות האמיתית. מה שעומד כנגד המציאות האמיתית. שוב, המציאות האמיתית היא שכביכול בורא העולם ברא בריאה מסודרת עם מערכת חוקים, והחוקים האלה קיימים. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אבל אם יש צורך להבין היטב, באמת להבין היטב, אם יש צורך לתפוס את מציאותו יתברך, אך ורק אם אנחנו מבטלים את כל החוקים, זאת אומרת, אם יש חוקים, אז אם זה קיים, אז כביכול הוא לא קיים. ואם הוא קיים, אז זה לא קיים. שני הדברים האלה ביחד. זה כביכול בורא העולם ברא את אותם חוקים, ואותם חוקים מצביעים ומובילים אותנו לאי אפשר לבירה ולא מנהיג, ולהציץ על הדבר לבירה. דרך אותה בריאה, ודרך אותה בריאה אנחנו מגיעים גם לביוצא אותו החוץ, גם לסדר אחר, למערכת אחרת של בריאה, שהיא נתגלתה אצל אברהם אבינו וביוצא אותו החוצה. לכלל ישראל זה ניתן במעמד הר סיני, וזה קיים. כל זה יוצא ונובע, כל זה יוצא ונובע מתוך המציאות הקיימת, מתוך אותה בריאת שמיים וארץ, עם חוקות שמיים וארץ, ומתוך זה אנחנו כביכול רואים אותו. כל מי שצריך לאמונתו את הביטול של חוקות שמיים וארץ, וברגע שהוא רואה שחוקות שמיים וארץ קיימים באמת, והחוקים הם חזקים מאוד וברורים מאוד, והם, כן, והם לא ניתנים לשינוי עד מאוד, אז הדבר הזה מרופף לו את אמונתו. אז הוא צריך לבדוק אם הוא מבני יצחק או מבני ישמעאל. זאת אמונה של משתחווים באבק שברגליהם. אז בגמרא, תמיד בכל מקום בגמרא שמוזכר הרות תייעה, אז אומר רשי, או רשי, אם זה רשי זה רשי, אם זה רשבן זה רשבן, אם זה רן זה רן, יהיה מי שיהיה, ההוא תייעה זה תמיד סוחר ישמעאלי, סוחר ערבי, סוחר ישמעאלי, תייעה סוחר סוחר. הייתה כאוניות סוחר ממרחק תביא לחמה. הוא פרסתו ממרחק, זאת אומרת מללכת. סוחר זה מי שהולך סחור סחור, מי שמסתובב מסתובב. הייתה כאוניות סוחר ממרחק תביא לחמה. דרך כלל לא נמצאים במקום יישוב, זה גם כתוב בחז"ל, זה מפורש בדברי חז"ל. הוא יהיה פרא אדם, יהיה פרא אדם, שהכל יהיו גדלים ביישוב והוא יהיה גדל במדבר. יישוב זה מקום באיזה אופן שהוא סגור, מסודר. מסודר, זאת מערכת מסודרת שבני אדם גרים פה. הוא יהיה גדל במקום ש... מקום לא מסודר, מקום שכל אחד ואחד יכול לגור בו לבדו. זה לא מקום יישוב. מקום יישוב זה נקרא שיש כאן צירוף של כמה דברים ביחד ונוצר מקום יישוב. אז מקום יישוב יש לו מהלכים משלו. מדבר אין שום מהלך, שום מהלך. לכל מקום שכל אחד ואחד רוצה, אז הוא יכול ללכת. כולם גדלים ביישוב והוא גדל במדבר. רב שמעון בן לקיש אמר, פרא אדם ודאי שהכל בוזזים המון והוא בוזז נפשות. טוב, ידו בכל ויד כל בו, קריבו כלבו, כך אומרים חז"ל. ויד כל בו, אז המילה הזאת נדרשת בחזל כמילה אחת, כלבו. זאת אומרת, כלומר שהוא כמו כלב. הוא והכלב שווים. על כלב כתוב בגמרא, מפורסם, הגמרא בבא קמא, כולם למדו, סתם דלתות חתורות הם אצל הכלב. אין לפניו חומה. אין לפניו. אי אפשר לסגור דלת בפני כלב. סתם דלתות חתורות אצל הכלב. הוא נכנס, הוא נדחף, זה נקרא מישהו שהוא שולל מקום מישהו. מי שבשבילו אין דלת סגורה, אז זה מין יצור שבשבילו אין מקום מישהו. לא שייך ליצור מקום מישהו. אין מקום מישהו בלי דלת סגורה. זאת פריצת כל חומה, כל אפשרות של מגורים, של בני אדם ביחד. הוא וכלב שווים. זאת תכונתו. הולכים ומונים כאן את הניסיונות שנתנסה אברהם. רבי אליעזר אומר, הראה הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו בברית בין הבתרים ארבע מלכויות, מושלן ואובדן. זאת אומרת, את ממשלתן ואת אובדנן. שנאמר ויאמר אל אבך לעגלה משולשת, זו מלכות אדום, שהיא כעגלה דשה, עז משולשת, זו מלכות יוון, שנאמר, וצפיר העיזים הגדיל עד מאוד. איל משולש, זו מלכות מדי, שנאמר, והאיל אשר ראית בא על הקרניים. ותור, אלו בני ישמעאל. תור, לשון ארמית, שור. תור. ותור זה שור. כן? שוב, כמו ש... כן, תור ברקם המלא מזה. אנא תורה היא בבירה חשקפת. לדוגמה, כן? תור זה נקרא שור. שון ארמית. אין לארץ כתוב כאן, שיצמד שור זכר עם הנקבה. אוי לארץ, כאשר יצמדו שור זכר עם הנקבה. מי אלה שור זכר עם הנקבה? אז ברור שמדובר פה על העגלה שמוזכרת מקודם. העגלה. קחו לי עגלה משולשת, זו מלכות אדום, שהוא כעגלה דשה, זאת מלכות אדום. ותור זו מלכות ישמעאל, אז שור ועגלה הם זכר ונקבה של אותו מין. אי לארץ כשיצמד שור זכר עם הנקבה. מה הם יעשו? יפתחו וישדדו את כל העמקים. יפתחו כנראה וישדדו את כל העמקים. פירוש הדבר, שום דבר לא יעצור בפניהם, שום דבר לא יעמוד בפניהם, שום חומה לא תהיה להם למעצור. יפתחו וישדדו את כל העמקים. לשדד זה ליצור סדר חדש. שורש המילה שודד זה מפה. כן, שהוא פורע את הסדר. יפתחו וישדדו את כל העמקים. אי לארץ כשאלה יצמדו זה לזה. בזמן שמלכות אדום ומלכות ישמעאל נצמדים ביחד, הם נעשים, הם מתחברים זה לזה, אז יפתחו וישדדו את כל העמקים. בהמשך כתוב כמה דברי חז"ל, כמה דברים בהמשך כתוב כאן בכל אופן, את כל ארבעת המלכויות וגם את מלכות ישמעאל. עגלה משולשת, עז משולשת, ואי ותור וגוזל. כך כתוב, כך כתוב כאן, בני אימה חשיכה גדולה נופלת עליו. אימה זו מלכות רביעית, שנאמר דחילו ואימתני בסוף בספר דניאל. חשיכה זו מלכות יוון, שהחשיכה שוב עיניהם של ישראל. גדולה זו מלכות מדי, נופלת זו מלכות בבל, שנאמר נפלה בבל. עליו אלו בני ישמעאל. אימה חשיכה גדולה נופלת אל ארבעת המלכויות. עליו זאת מלכות ישמעאל. אימה חשיכה וגדולה ונופלת, אז כל זה עדיין מדבר מבחוץ, אבל עליו זו מלכות ישמעאל. זאת אומרת, מי שפוגע בנקודת העיקר, זאת מלכות ישמעאל. עליו. שעליהם, כך כתוב כאן, זה לשון חזר, עליו אלו בני ישמעאל, שעליהם בן דוד יצמח, שנאמר אויביו על ביש בושת ועליו יציץ מזרום. עליהם בן דוד יצמח. זה מה שאנחנו אמרנו מקודם, מה שהזכרנו, קלה שעיר וחותנו ויעלו לציון משה. אבל על כל פנים הכל נקרא אימה, חשיכה, גדולה, נופלת אל ארבעת המלכויות. כל זה עדיין מבחוץ, אבל כשכל זה חל עליו, זאת מלכות ישמעאל. עליו זאת מלכות. הם פוגעים בנקודת העיקר, הם פוגעים בנקודה של אם הבריאה מסודרת, אם הבריאה קיימת, אם הבריאה היא כמו שהיא, אז כביכול זאת דחיקת רגלי שכינה. לא ייתכן כביכול, לא ייתכן. שוב, כמו שאמרנו, לא צריך להעריך בדברי הבל, זאת אומרת במחשבותיהם שלהם, אבל זה עלי בדלהו. אם זה קיים, אז כביכול אין להם למי להשתחוות. אם יש למי להשתחוות, אז טבע העולם חייב להיות חייב להתבטל. אז אין כאן שום סדר, אין שום דבר, אז כלום לא קיים. כי יודע קצת, זאת בדיוק פיינקן כאן רומזים לנו את הדרך איך להתגבר עליהם. מכאן יש לנו את המהלך איך להתגבר עליהם. נכון, הם לא חלק מארבעת המלכויות, הם לא לקחו את המלכות מאיתנו. לא לקחו מאיתנו. אבל זהו הזיוף העמוק ביותר, העמוק ביותר של מה שגילה אברהם אבינו. זאת נקודת ההפך העמוקה ביותר של מה שגילה אברהם. בדיוק כמו שעשיו הוא נקודת ההפך העמוקה ביותר של מה שגילה יצחק. אין לך הפך גדול יותר, כן, ממי שלוקח את אותם תכונות, אותו דבר. וזה נראה לכאורה שהוא אומר אותו דבר. והוא עוקר את הדבר משורשו. זאת אומרת, אילו היה כישמעאל, אז לעולם אברהם אבינו לא היה נהיה משהו נהיה. הוא עוקר, הורס, שולל את הדרך מעיקרה שאברהם אבינו הגיע להשיג את בורא העולם. אין בכלל דרך, אין דרך. הדרך היא לאן שאתה תלך, לשם הדרך מובילה. הוא לא משתחווה למקום שהוא הולך אליו, הוא משתחווה לאבק שברגלה. כך צריך להבין, תמים, אפשר לשמוע גם היום, אפשר לשמוע מדי פעם, דעת, שכל, הבנה, תפיסת דבר לאמיתו או לאשורו, זה הולך ונעשה עבר מדולדל, זה הולך ונעשה דבר מיותר. אם נרצה מאוד, כן, אז לפעמים זה אפילו דבר מזיק. להתחכם מאוד, אני לא מתכוון באופן רע להתחכם, אלא להחכים מאוד, באמת להיות חכם, להיות חכם, להתעמק מאוד, להבין היטב, לתפוס דברים לעומקם. רק באופן כזה מגיעים לבורא העולם, רק בצורה כזאת מגיעים לבורא העולם. אנחנו בני אברהם ואנחנו מחזיקים בבריתו של אברהם אבינו. כל מי שמעלה על הדעת שחלילה ככל שהוא יתבונן יותר אז הוא יתרחק, זה קודם כל חילול השם, קודם כל זה חילול השם. זה קודם כל, אבל בדרגה שנייה ולא רחוקה ממנה, זאת שטות שאין כמותה, זה הבל גמור, זאת שטות שאין כמותה. אנחנו צריכים תמיד לדעת, תמיד להבין ותמיד להאמין שהאמונה, הידיעה, ההכרה בבורא העולם זאת הפסגה של החוכמה שישנה בעולם. כל מי שחכם באמת רק לזה מגיע, וכל מי שחושב את עצמו חכם ומתנגד לזה, אז הוא שוטה גמור, שוטה גמור. זאת האמונה שלו. את זה לימד אותנו אברהם אבינו. מכל מקום בבריאה אז המסקנה היא אי אפשר לבירה ולא מנהיג. לא מי שחושב שאפשר לעבוד כביכול את בורא העולם כשוטה. זאת אומרת, עדיף כאילו רצונו ידברה חלילה. שם שמיים נורא והיום, כל חוכמה, כל דבר טוב בעולם, כל מידה נכונה, כל שכל נכון, כל עומק, כל יופי, הכל מוביל להכרה שאין עוד מלבדו. מכל צד הכל מוביל להכרה שאין עוד מלבדו. כאן נמצאת הנקודה הגבוהה ביותר, גם של חוכמה, גם של יופי, גם של עומק, גם של כל נשגבות שהיא. כאן זה נמצא, כאן אנחנו צריכים להכריז, להכריז בריש גלי, זאת החוכמה, זאת החוכמה, זאת החוכמה האחת והיחידה. הן יראת השם היא חוכמה, הן אחת. כל מערכת דתית אחרת, בכל מערכת דתית אחרת, אז ישמעאל יהיה יותר דתי והמבין יבין. בניו ותלמידיו של אברהם אבין, עבודה שעובדים כביכול את בורא העולם בלי לקיים שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה, המוציא במספר צבאים לכולם בשם יקרא. איך אנחנו יכולים לעבוד כביכול את בורא העולם אחרת? איך אפשר לעבוד את בורא העולם ולא להחזיק בבריתו של אברהם אבינו וכביכול לראות אותו מכל צד בבריאה, להגיע אליו מכל מקום, להבין היטב כל תפיסה אחרת, כל תפיסה אחרת שהיא תפיסה שהיא חסרת דעת. כביכול הבורא מתגלה משום שמה שמתגלה מתגלה רק שכל מה שרוצים עושים, הכל אפשרי. הגילוי הוא כיוון שאני יכול לעשות כל מה שאני רוצה, סימן שבורא העולם איתי, או כמו שהם קוראים. אני מקווה שמבינים, אני מאוד מקווה. בכל אופן, לא את זה לימד אברהם אבינו. אברהם אבינו לימד את ההפך. אברהם אבינו לימד את ההפך. התורה כולה מלמדת את ההפך, כל התורה כולה מלמד את ההפך הגמור. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. כל הבריאה כולה, העומק של כל סדר הדברים כולו, העומק הפנימי של כל סדר הדברים כולו מתחילתו ועד סופו, העומק של כל הסדר כולו, כל זה זה רצונו יתברך. כל זה זה רצונו יתברך. אבל רצונו יתברך היה שהדבר הזה יתגלה אך ורק בדווקא, כן, שכל הסדר הזה כולו מוביל אליו. כל מי שפורע את הסדר הזה, כל מי שמבטל אותו, כל מי שמפקיע את היישוב והופך את הכל למדבר, מפקיע את היישוב, מפקיע כל מהלך והופך את הכל למדבר. הכל פתוח, הכל אפשרי, וכל אחד ואחד יכול לעשות, להתפשט בכל כיוון שהוא בעצמו רוצה. אין שום מהלך. כל תפיסה כזאת עוקרת, שוללת, מפקיעה מלמפרע את כל התורה כולה. חוכמה, כל חוכמה שהיא, כל דעת שהיא, כולה מחייבת סדר, מחייבת מערכת מסודרת של דברים שהם נובעים זה מזה, מסתדרים זה בצד זה, זה מתוך זה, זה על גבי זה, זה תחת זה. כל מערכת כך היא מסודרת. כל מערכת היא סדר חזק מאוד, קבוע מאוד, קבוע מאוד, לא ניתן, לא ניתן להסרה, לא ניתן להתרה. רק מתוך כך אפשר להגיע לאיזושהי תפיסה של הכרח. תפיסה של הכרח, תפיסה שזה אי אפשר אחרת. זה מזה, וכל מי שבוחר לעצמו דת שלא תופסת כך נפר, אז הוא גורם שישמעאל ישלטו, הוא לפחות לא מבטל אותה, הוא נותן תוקף למלכות הזאת. זאת מלכות שהיא טעות, אבל הטעות מתבררת בזמן שהאמת מתגלה. כל מי שמגלה את האמת, הוא מגלה שהטעות היא טעות, ממילא היא נעקרת מהשורש. שוב, אנחנו כבר אמרנו, ותמיד אנחנו חוזרים ונחזור ונאמר תמיד, המלחמה האמיתית, המלחמה האמיתית לא מתנהלת בשום מקום, רק באותן דלת אמות שבהם נמצא כביכול בורא העולם. מיום שחרב בית המקדש, אין לו להקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דלת אמות של הלכה. באותו מקום שבו מבינים דברי תורה, תופסים דברי תורה, לומדים את דבר השם, במקום הזה, שם נקודת העיקר של המציאות. אם נקבעים פה, כך נקבעים הדבר. כל תנועה קלה אצלנו משנה את הדברים, יכולה לשנות את הדברים בתפנית גמורה. אם אנחנו נשנה את עצמנו שינוי קטן, אז הדברים בעולם, בגילוי, ישתנו מאוד. והרמב"ם כתוב על זה משל, כשאדם מזיז, ניקח, נצייר לעצמנו גלגל מאוד מאוד גדול, ויש מישהו שהוא יכול נוגע במרכזו של הגלגל, וכאן הוא נותן הזזה קלה, אבל משהו קטן במרכז הגלגל, אבל הגלגל הזה הוא גלגל של נאמר 10 קילומטר. אז שם בהיקף העליון, כן, גלגל שהקוטר שלו הוא 10 קילומטר, אז היקפו הוא עתום. אז כשמישהו הזיז פה מילימטר, אז שם הוא הזיז קילומטרים רבים. זה משל שכתוב ברם. בהיקף הדברים זזים בצורה אחרת לגמרי, אבל במרכז כל זיז כלשהו מזיז את הדברים מאוד, משנה את הדברים מעיקרם. המהפכות האמיתיות לא נעשות בשדה. המהפכה האמיתית שנעשתה בעולם הייתה באותו רגע שהיה ילד קטן בן 3 שאמר אי אפשר לעולם בלא מנהיג, והציץ עליו בעל הבירה, אז העולם התהפך. זאת הייתה המהפכה האמיתית בעולם. מה זה הפך את העולם על פיו? כל אדם שמגיע לנקודה הזאת, כל מי שמגיע לנקודת אמת, אז הוא יוצר עוצמה של מהפכה עולמית. הדברים ברורים, הדברים ברורים, זה עיקר אמונתנו. צריכים לזכור. זה מה שרצינו לבאר, אני מקווה שהדברים הובנו. נסיים. עליו אלו בני ישמעאל שעליהם בן דוד יצמח, שנאמר אויביו אלביש בושת ועליו יציץ נזרה.